Maybe. Siman Kuf Pei. כן, פה אומר השולחן ערוך, אין להסיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון. כל מי שאינו מיישר פת לשולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה הטעם שאין להסיר את המפה והלחם עד אחר ברכת המזון? פה המשנה ברורה מביא שני טעמים. כדי שיהיה ניכר לכל שמברכין להשם יתברך על חסדו וטובו הגדול שהכין מזון לכל בריאותיו. וגם הברכה אינה שורה על דבר ריק, אלא כשיש שם דבר כעניין פח שמן של אלישה. אז יש פה שני טעמים מדוע צריכים להשאיר את המפה ואת הלחם. כי כנראה המפה יש פירורים, או דרך כבוד ללחם שישאר עם מפה. ואני רואה שהרבי כאן מדקדק פה שהנקודה היא דווקא הלחם. נחזור עוד פעם לשני הטעמים. כדי שיהיה ניכר לכל שמברכים להשם יתברך על חסדו וטובו הגדול שהכין מזון לכל בריאותיו. כלומר, אנחנו מברכים ברכת המזון על המזון, והנה המזון לפנינו, ועל זה אנחנו, זה משהו ככה מוחשי שיהיה לנו בעין המזון. אבל דבר שני, גם דברכה אינה שורה על דבר ריק, אלא כשיש שם דבר כעניין פח שמן של אלישע. המקור, תראו בשער הציון בעוד ב', המקור הוא המגן אברהם. אבל כשמסתכלים על המגן אברהם רואים שהמקור הוא בפרשת זוהר, ולא סתם זוהר, זוהר פרשת עקב. וכן, והזוהר אומר שעל זה נאמר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כשאדם מברך ברכה, אם אין על השולחן משהו, כלומר אם הברכה לא חלה על משהו, אז זה לשווא, זה נשאר כאילו באוויר. שלב קמינה, מה אני אדם שאוכל סנדוויץ', האם הוא צריך להשאיר פירורים? אז אם זה מהטעם הראשון, זאת אומרת שיהיה ניכר שמברכים לו, שאין בר חסדו בטובו הגדול, אז מה זה ניכר? אתה משאיר חצי סנדוויץ', אתה מתנהג התנהגות מוזרה. אי אפשר, ניכר זה, יש לך לחם, אתה לא גומר אותו, אתה משאיר חלק מהלחם לשולחן ומשאיר לסעודה הבאה. אבל אדם שמשאיר סנדוויץ' לא אמיתה, אז זה התנהגות מוזרה. אבל לפי הזוהר, אז זו בעיה. גם כשאוכלים סנדוויץ' זו בעיה, כי יהודי שמברך ברכת המזון צריך שיהיה ברכה תחול על משהו. נכון הרב פיקל, יש פה בעיה. רגע, הוא צודק, השאלה כמה לחם, אבל זה סעיף ב', אני כבר מגיע לזה. הוא צודק, השאלה כמה לחם, כבר נגיע לזה, זה נכון. אתה אומר?
חוד של עניות 60 שנה, 70 שנה. אם היה להם עוד
פרוסה,
הם היו אוכלים גם
אותה,
והם
שונים חילוף,
והיו אוכלים
להשאיר. אבל הוא צודק כמה, אז השאלה כמה, אז באמת, אז אולי אני אקרא עוד פעם את סעיף ב'. כל מי שאינו מיישר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם. זו גמרא, תודה רבה מכם. זו גמרא. מה הטעם? תראו את הטעמים. וצריך לשייר כדי שיהיה מזומן לעני שיבואו, אין שאמרו חז"ל המעריך בשולחנו מעריכין לו ימיו דיל מעט העניה ויעיב לו, וגם כדי שיודה להשם יתברך על חסדו שהשפיע לנו מטובו שסבנו ואותרנו, כדכתיב אכול ואותר. אתם רואים שיש פה שתי הלכות. אחת, צריך לברך ברכת המזון כשיש לחם על השולחן, זה הלכה א', הלכה ב', גם בלי קשר לברכת המזון, צריך שישארו, שתישאר פת על השולחן. באמת המשנה ברורה הביא טעמים שונים. ההלכה הראשונה שצריך לברך ברכת המזון כשיש לחם על השולחן, לא נגיד ככה, יכול להיות שהיה צריך להפוך את ההלכות. היה צריך להגיד, הלכה ראשונה, אל תגמור את כל הלחם, תשאיר קצת. הלכה שנייה, וכשאתה משאיר קצת, גם תברך שזה על השולחן. עכשיו שני הטעמים. למה אנחנו נראים תשאיר קצת? בגלל מה שכתוב בסעיף קטן ב', א', כדי שיהיה מזומן לעני, וב', סבנו ואותרנו. כי זה חלק מההודעה שנשארנו מה לאכול. הרב פיקלי אמר, מה קורה באנשים שאין להם? לפי שני הטעמים אין בעיה. אדם באמת שהוא בעצמו עני, אז הוא לא יכול להשאיר לעני, כי הוא לא... הוא חייב לאכול. לא... ודבר שני, מה זה סבנו ואותרנו? אין לו... באמת הוא לא יכול להותיר, הוא רעב. וכל... אז זה בדיוק הנושא של סימן ברכה. מדובר באדם שהוא לא עני, ויש לו. ואז הוא גם עשיר לעני, וגם, מבחינה נאמר מוסרית, אומר שהקדוש ברוך הוא השפיע לו, אז זה כך שגם הוא אכל, וגם הוא הותיר.
כבר לא ראינו, אני
בגלל
בשיא ממש ילד קטן,
אתה
זוכר? שהיה בא איזה זקן מאוד אלמן בקושי היה הולך והיה מקבץ נדבות. אני זוכר שאבא שלי כמה פעמים מושיב אותו לאכול ארוחת צהריים, כי הוא נסתם להם מי שיאכיל אותו. אבל היום
איך הוא מוציא דבר? נכון, וכבר כתבו על זה כאן.
זה רק כספים,
הוא צודק. הוא צודק, הרב פיקלי צודק, ויש איזה קצת נפקמינה. כי אם אנחנו, עמיקה, מה אתה משדרג אותנו למי שבא בחופש? מי שבא בחופש מ... נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה. יש בזה נפקמינה גדולה. מה שאתם מעירים פה זה שהיום אני לא דופק בדלת, לצערנו הרב. הוא לא רוצה אוכל, אתה נותן לו אוכל, הוא יתרוק לך את הדלת הפנים. מה תיתן לו לחמנייה? יש לו לחמנייה. אם מגיע היום, מה שהגמרא אומרת בתענית, אתם זוכרים על אבא חלקיה, שהתפלל ובשתול הגשמים, והגשם בא מהצד שלה. למה? כי הוא נתן כסף לעני, והיא נתנה לו לחם. הוא ייתן לחם לעני, הוא יתעצבן עליך. מה את נותן לחם? אם באתי אליך הביתה, אני מצפה שתתן לי הרבה כסף. דפקתי לך בדלת. אז לכן יש לנו בעיה היום. היום עניים לא באים, כתוב על זה הפוסקים, שלצערנו הרב השתנתה המציאות, המצב של מה שהמשנה אומרת, ויהיו עניים בני ביתך, שאדם בסעודה יש לו עוד עני על השולחן שאוכל איתו. נכון, לצערנו הרב ירד מהפרק.
למה צערנו?
לא, אני חושב
ש... דור שהמצב שפה ברוך השם יותר, הוא שענים... לא במצב כזה שמוכנים לבוא ולשבת אצל בעל הבית ולהתבייש, הם רוצים...
אבל,
אז אתה אומר... רגע אחד, שישים להם את 100 שקלים והם ירוצו לעשות את הפסח בבית שלהם. מה, הם צריכים לשבת ככה את כל הפסח?
אז זה לא בסדר, כי יצא מצב שאנחנו כולנו ככה ביחד.
זה לא יהיה כזה.
פה כף החיים, כף החיים מביא...
שלושה חיים הם חיים. זה שזה סמוך על שולחן חברו, מה לעשות?
כף החיים מביא פה שהוא משבח את המנהג שכל משפחה לוקחת בחור ישיבה שהגיע מעיר אחרת ללמוד תורה בעיר, והוא אני, והופכים אותו לאחד מבני הבית. ובדיוק קראתי, מישהו הביא לי את השוט של הרב יצחק חזן. הכרתם את הרב יצחק חזן? היה חבר בית הדין הגדול. נפטר לפני 17 שנים. אני הייתי בלוויה שלו, ואני זוכר את הרב שפירא.
שהוא
הרב חזן לראות? לא. זוכר את הרב שפירא בלוויה שלו, ממש בוכה את בכי את המורים ואומר שמומחה כזה בגיטין לא היה. באמת היה מומחה עצום בגיטין. אז הם כתבו שהוא היה מאיזה כפר קטן במרוקו, והלך ללמוד תורה בעיר מקנס, עיר גדולה, ואומרים שהוא הפך להיות חלק מהמשפחה. הייתה משפחה שהכניסה אותו אליה הביתה, והפך להיות עוד בן, והוא התייחס אליהם עד סוף ימיו כאל הורים. כי שלחו אותו בגיל 11, משהו כזה, מגיל 11 עד גיל 17. הוא היה שם. הם עשו לו את הבר מצווה. הלך פעמיים בשנה. זה הכפר שלו היה בסוף העולם. היה צריך לנסוע יומיים על חמור, ללכת יומיים על חמור, אני יודע, ואחר כך ברגל, לא יודע, אין שם מגיעים. אז הוא הפך להיות בן בית שם. אז זה הכף החיים אומר פה, שזה מצוות הצדקה המהודרת, שהאנשים מפרנסים על ביתם, או מה שנקרא בישיבות ימים, בישיבות של פעם. הרי איך היו ישיבות פעם?
כל בעל
בית היה מחזיק מישהו. טוב, פה הוא כבר לא היה ישן אצלו, הוא היה ישן בישיבה, אבל היה אוכל אצלו ימים. אז זה אין לנו היום. אבל
הם לא יאכלו גם בבעל הבית.
כן, אני חשבתי על זה פעם, איך כל הבחורי ישיבות היו אוכלים? איך היו אוכלים?
לא, לא היה
פה
מה לאכול.
ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
כן, היה
קשר. אבל יש נפקמינה כזאת. אם אנחנו אומרים שצריכים להשאיר בשביל העני, אז צריך להשאיר כמות. ואם אנחנו אומרים שצריך להשאיר בגלל שאכלנו ואותרנו, אז מספיק קצת. יש נפקמינה. ההלכה השתנתה היום. זו דוגמה של הלכה שמשתנת. עוד פעם, בוא נראה את סעיף ב', אחר כך נעזור סעיף א'. אומר פה השכנור, כל מי שאינו משאר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם.
מזגמזם אומר, בושה, אכל חטא מזם גם?
לא. לא. הוא לא הזכיר בכמה זו. עוד פעם, תראו את המשנה ברורה סיפתן ב', יצר לשאר כדי שיהיה מזומן לעני שיבוא. אתם רואים את שער הציון בעוד ג'? רשי ולבוש, ולפי זה טוב לכתחילה שהפתיתים לא יהיו קטנים מאוד, כדי שיהיה בהם כדי נתינה. אז הוא אומר, לפי הטעם הזה צריך להשאיר כמות שאתה יכול לתת לעני. אבל טעם שני, הוא אומר, כן, שאמרו חזל, אמרים בשכונו מרחים לו, מעבדים מה תעניה ואיב לו. וגם, כדי שיודע לה השם יתברך על חסדו שהשפיע לנו מטובו, שסבנו ואותרנו, כדכתיר בכל ואותר. אז לפי הטעם הזה אפשר פתיתים קטנים מאוד. נכון הרב פיקלי, כך כתוב בשער הציון. ועכשיו נפטרה הבעיה של סנדוויץ', כי לפי זה אתה יכול להשאיר גם כמה פירורים, כי זה הכל עניין, נאמר, של הודעה להשם, שאנחנו לא גמרנו את הכל, השארנו משהו, אז אתה יכול להשאיר כמה פירורים קטנים ולצאת את החובה גם בסנדוויץ' וגם בכל מצב. בסדר? זה החידוש שאנחנו מחדשים פה, שבזמן הזה, שעניים לא מצויים, אז הטעם של להשאיר כדי שאולי אני אבוא, צערנו הרב בטל, כי עניים לא יבוא. ואם יבוא, כמו שאומר הרב פיקלי, הם רוצים שטר, והם לא רוצים את השאריות שתשארת להם מהאוכל, אז נשאר הטעם השני, סבנו ואותרנו. עכשיו... משהו שלא מנקים? שלא מנקים את זה?
אם
זה יהיה בארון עצמה, אי אפשר להוציא לזה טוב?
לא.
אבל תראה, מצד שני אומר, מביא את הגמרא שאומרת המעריך בשולחנו מעריכין לא ימיו, וזאת אומרת, תשאיר את זה עוד איזה זמן, אולי יבוא אני. פחות או יותר שעות האוכל ידועות, ואז העניים דופקים בדלת. אבל לפי הזוהר יש פה טעם שלישי. המשנה ברורה לא עשה את החשבון הזה, אבל לפי הזוהר יש טעם שלישי, כדי שהברכה לא תחול על דבר ריקב. לא, אני טועה, זה לא טעם שלישי, כי יש בעצם שני עניינים. יש עניין להשאיר פתיתים בלי קשר לברכה, ויש עוד עניין להשאיר את הפתיתים עד הברכה. עכשיו בואו נראה עוד פעם את סעיף א'. השולחן ערוך אומר, אין להסיר על הפה והלחם עד אחר ברכת המזון. אז בעצם יש לנו פה שתי הלכות. אחת, תשאיר פתיתים, וב' בשעת ברכת המזון שיהיה לחם. יכול להיות ששתי ההלכות האלה לא מצטלבות, מדוע? כי יכול להיות שאתה מברך ברכת המזון מהר, צריך שיהיו פתיתים על השולחן, וגם אחרי ברכת המזון תשאיר בשביל העניים. מצד שני, יכול להיות שאתה לא מברך ברכת המזון מהר, כבר עבר הזמן שאני יכול לבוא, נאמר, אבל עדיין לא בירכת ברכת המזון, צריך שבזמן ברכת המזון יהיה לך לחם. בסדר? יש פה בעצם שתי הלכות. אז נחזור עוד פעם. אדם מסיים את יהודתו, הוא משאיר כמה פירורים על השולחן, וזה ביטוי של תודה להשם, שנתן לנו יותר מגדי צורכנו. שבנו ואותם. את הפתיתים על השולחן הוא משאיר עד אחרי ברכת המזון. למה? הרי הוא כבר שבנו ואותרנו, למה גם צריך ברכת המזון? זה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', כדי שיהיה ניכר לכל שברכים לה' יתברך על חסדו בטובו הגדול שכן מזון לכל בריאותיו. כלומר שיהיה זה משהו חושי שאנחנו מבטאים את זה, שעל זה אנחנו מודים לך, על הלחם הזה. וגם זה הטעם של הזוהר, גם הברכה אינה שורה על דבר ריק, אלא כשיש שם דבר, כי עניין פח שמן של אישה. זוכרים את הפח שמן של אישה? צריך שיהיה על מה, כן, צריך שיהיה כלי שעליו הברכה תחול. ועכשיו נשאלה השאלה בפוסקים, האם הדבר הזה נכון גם כשאוכלים, הנה פה, אנחנו אוכלים כל שבוע סעודה מעמיקם. השאלה אם אנחנו צריכים להשאיר פתיתים. אנחנו משאירים פתיתים. השאלה, הוא תמיד דואג שיהיה לנו יותר מה שאנחנו צריכים. אבל השאלה, האם באמת זה צריך להיות אולי גם לא בלחם? אולי בכל דבר, אם אתה אומר שהברכה לא תחול על דבר רקם, אז אולי בכל דבר. כתבו על זה כמה פוסקים שלו, זה דווקא בלחם, כי זה, נאמר, זה עיקר ההודעה להשם, דווקא בסעודה של לחם. אז בעצם דיברנו על כל המצבים, גם על הסנדוויץ' וגם על העניים בזמן הזה וכו'. טוב, אז עוד פעם, אני רוצה לעשות עוד פעם לשכן ארוך כדי שיכנס הדבר הזה לראש. אין להסיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון. על אחר השנה. רבותיי, תזכרו את זה, תיישמו את זה. לפעמים... זה בסדר, אני חושב. כבר נדבר על הדבר הזה. יש לזה, יש בזה כמה דיון, כן. עוד פעם, אין להסיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון, על אחר ראשונה. ב', כל מי שנמשר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. פה נשאלה השאלה, העמיקה מעורר שאלה, חוץ מפת, מפה ולחם, יש עוד דברים על השולחן. מה עוד? המלח. המלח, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל כתוב בשלה, ואני חושב שמשנה ברורה לא הביא את זה, אבל הכף החיים הביא את זה, כתוב בשלה, שגם את המלח צריך להשאיר על השולחן, כי המלח הוא... קשור לקורבנות, והברית נחתה לקורבנות, לכן צריך להשאיר את זה על השולחן. מה עוד? יש דיון מאוד מאוד מעניין לגבי השאלה שאתה מעלה, לגבי השאריות לא של הלחם, זאת אומרת העצמות של העוף והקליפות של הפירות, מה איתם? הקף החיים כותב כאן יש מחלוקת בין המקובלים, בין החידה לבין הבן איש חיים. החידה כותב שצריך להוציא את הכל, דיינו הפעולה שאתה מתאר עמיקם, עושים את הכל הזה, זורקים, רק משאירים את הלחם על השולחן מפה, זה החידה כך כותב, ולא צריך להיות מקובל בשביל זה, צריך להיות סתם אדם הגיוני. מה אתה צריך להשאיר את כל הדברים הלא נקיים? הבן ישחי כותב, הבן ישחי כותב שבקעת המזון זה מעלה ניצוצות, ו... הקליפות זה בדיוק מה שצריך לעלות מסתתות. מה שאדם, הרי זה לקח, כולנו צדיקים, נכון? אז מה שאכלנו, אנחנו מעלים מסתתות מהאוכל. ברור, אנחנו צדיקים. אז מה שאכלת, העלית את הניצוצות. אבל מה שלא אכלת, זה הקליפות והעצמות שלו. לא העלית את הניצוצות. אז איך הניצוצות עולים? זה בברכת המזון, כי הרי אנחנו מברכים בברכת המזון בשיא הכוונה. זה לא שאנחנו ככה ממהרים. אנחנו אוכלים בכוונה, מברכים בברכת המזון בכוונה, ואז... זה הבן איש חי. הקף החיים עשה פשרה פה, זה מעניין מה שעשה הקף החיים, פשרה, לא ראיתי מי שעושה דבר כזה, וכיוון שיש מחלוק בין המקובלים, החידה אומר שאסור להשאיר קליפות על השולחן, זה לא כבוד הברכה. הבן איש חי אומר שחייבים להשאיר את הקליפות על השולחן, אז הוא אומר שלאסוף את כל הקליפות, לשים אותם בכלי אחד, כל הקליפות והאוף וכל זה, לשים אותם בכלי אחד בצורה מכובדת, ולהשאיר את זה על השולחן בשעת הברכה. מה אתם זוכרים מבית אבא? קולבויניק, מה שנקרא פעם היה נקרא קולבויניק. עוד יש מקומות כאלה עם קולבויניק? מה אתם זוכרים מבית אבא? אתם הייתם מנקים? זה בעידן הפלסטיק, בעידן הקדם פלסטיק. מה אתה זוכר רב תקרא לי? אני גם חושב שלא. יוסף, מה אתה זוכר? לא מנקים? את הקליפות משאירים? את העוף עם העצמות? משאירים עד ברכת המזון? ברכת המזון אתה אומר כשה...
תלוי, כשפרות אתה הולך תמיד פירות ועוגות.
ואז הוציאו את הקליפות שלה, לא את הקליפות, את העצמות של העוף. קליפות של הגרעינים? זה מוקצה בשבת. מה יושב? אבל הקליפות הם מוקצה. גרף של ראי, לא, אבל גם זה עשו שזה. רק בצד גרף של ראי מותר את זה יצא. הרב,
למה? נחזיר את המפה.
כן, זה מוקצה. מנער, אבל אומרים את זה. זה לא שום מנער, היה צריך נער. כן.
שאלה זה גם כמה דברים
המותרים,
זה לא רק
דברים האחורים. אבל מטלטל
את האסורים? המותרים יותר חשובים.
כי הוא לא רוצה להפסיד את הדברים המותרים. לא תמיד זה ככה. כמו שהמקרא אומר.
מה עם קליפות של גרעינים? לא שווים כלום. מול...
לא, אבל הוא אומר שאתה לוקח את הנפה היום, דרך נשים היום.
כן.
נפשי לפת ניילון, נושאים את הכל, זורקים לפח, הרי אנחנו היום אין לנו זמן.
בגלים?
נו, אז בפנים הכל מוקצה.
הרב
אומר שקליפות שלויית
מאכל
בהמה
היום,
אין לך בהמה היום. יש לך בהמות בהרחומה? הוא אוכל משהו? אוי ואבוי. אז זה אומר כזה שכיחה בהמות בהרחומה. אז איפה במקום עירוני זה לא מלתדי שכיחה בבהמות, לא, יש בבית סחור, אבל זה לא מלתדי שכיחה בבית סחור. אני מתארת לי שהיו שמחים להתפרנס מהשאריות שלנו, לא רק הבהמות היוכלות, גם הם היוכלים. אני חושב הם בסדר. אז זה, רבותיי, זה בדרך אגב אמרתי שזה מוקצה הגרעינים וכל זה בדרך אגב, אבל זה לגבי הברכה. בואו נסכם. יהודי, בדין גרף של ראי, רבותיי, סיכום. יהודי אוכל, כשהוא מסיים לאכול יש לו עוד עבודה. זה לא שסיימת לאכול ויש לך רק לדבר בגרם זמן, יש עוד הרבה עבודה. העבודה היא, צריך להשאיר לחם על השולחן, על המפה, לחם על המפה. ויש איזה שני טעמים, אחד מוסרי, שצריך להרגיש על מה מודים להשם, על המזון הזה, והשני סודי, שהברכה צריכה לחול על משהו, לא יכולה לחול על דבר ריקן. חוץ מהלחם צריכים להשאיר, כמה לחם צריכים להשאיר? פעם היה צריך להשאיר הרבה לחם, כי היה חשש שיבואו עניים. היום, צערנו הרב, הם לא באים, העניים. ואם הם באים, הם רוצים שטר. לא שתוציא להם מהכיס של הכסף הקטן, הם רוצים מהכיס של הכסף הגדול. כי אם היינו רוצים כמה שקלים, היינו באים לבית כנסת. אם באנו אליך הביתה, ציפיותינו עלו. מוזר כמה שהדברים השתנו. אז לכן העניים לא באים. אז אם אלה, כמה צריך להשאיר? כמה פירורים. אז זה אפשר לעשות גם בסנדוויץ', יכולו להשאיר כמה פירורים. ואז תיווצר השאלה, מה עושים הפעורים הללו? זה בסוף הסימן הזה, השולחן מדבר. עד כאן מה שתוב השולחן ערוך, אבל השלה כתב להשאיר גם את המלח על השולחן. כך נוהגים, נכון? נוהגים להשאיר את המלח. והבן איש חי כתב גם את הקליפות ואת הגרעינים. בנושא הזה יש מחלוקת. הבאנו בזה שלוש דעות. יש אומרים להוריד הכל, יש אומרים להשאיר הכל, יש אומרים לרקב כף החיים, עושה פשרה, לרכז בכלי אחד. ולברך, כל אחד יעשה כמנהג בית אביו, ומי שאין לו מנהג, אשתו לא תיתן לו להשאיר את הקליפות על השולחן. בכל כך זה היום. מה עושים? נכון, בשבוע אדם לא אוכל, הוא דורס. כן, הוא דורס ואוכל. נכון, בשבת עוד גם עכשיו, גם זה הם הולכים לשחקים, כי הכלים חד פעמים, הרי הם לא משאירים לך ברירה, הרי יש לך כלים חד פעמים, אז זהו, הכל לפח. אין את הפעולה, אתה לא לקח את הכוסות שם בקיר, מקפלים, זורקים. אז כבר אין לך בעצם ברירה. האישה לא תרצה להשאיר את כל זה לברכת המזון. נדמה לי שזה די נדיר, אבל לא יודע אם כולם אוכלים. אני קם, אתם אוכלים גם צלחות וכוסות חד פעמיות בשבת?
לא.
רק סעודה שלישית. אז כמו שאומר צמח,
חס
וחלילה.
חס וחלילה.
לא, זה מה שאני קם מציע, חס וחלילה, מה פתאום? רק בליל הסדר. אנחנו בני חורין. חס וחלילה, אני לא...
לפעמים שבת יש נניח 30.
כן, שבת חתן, דברים כאלה, אוכלים חתן. אז צמח צודק, בשבת עדיין יש מקום למנהגי הסעודה. וחשוב להקפיד על הדברים האלה, תדעו לכם שאני חושב, הנקודה היא, אדם לא אוכל כמו בהמה. יש לו הנהגות, יש לו גם הנהגות איך הוא גומר לאכול. כל דבר בחשיבה. זה מאוד חשוב הדבר הזה, הצורה של של האכילה. אני מבין שאתה מאיר צמח שאנחנו לא נמצאים בהלכות שבת. אנחנו נמצאים בסימן קופי. סימן קופי זה הלכות סעודה.
זה גם
כן, רואים פה שזה לא קשור בכלל לשבת. אבל אנחנו יודעים שרק אנשי הייטק אוכלים לחם באמצע השבוע, כי יש להם הפסקה בעבודה. סתם יהודים בולעים משהו, לא, אין להם זמן. אה? אנשי הייטק לא אוכלים לחם?
לא, אני אוכל מסגרות.
אתה אוכל לחם בצהריים כל יום בעבודה? רגע, למה לא אוכלת לחם באחת בוקר היום? אני מעיד על קבוצה נכבדה של יהודים שבכל יום שישי הם אוכלים מעוגות באחת בוקר. טוב, עוד הלכה רבותיי, בואו נקרא את סעיף ב'. כל מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם, אבל לא יביא פת שלמה ויתננה על השולחן, ואם עשה כן מיכזה דלשם עבודת כוכבים אביד, שנאמר האורחים לגד שולחן. זו גמרה, גמרה במסכת סנהדרין הצדיק ב', שאין להביא לחם שלם. יש מחלוקת בגמרה הזאת, בפירוש הגמרה הזו מה היא מתכוונת. סליחה, לא סיימתי פה את המשנה ברורה. תראו סיוון ג' הוא גם הביא פה את הסיפור על הבחורי ישיבה. אינו רואה סימן ברכה דכתיב אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל טובו. כן, הוא צריך להיות שריד לאוכל. כתב שלה דראוי ונכון שיתן לעני הטוב שבשולחן. זאת אומרת, לעני צריך לתת את האוכל הטוב ביותר, ובפרט אם הוא אני חשוב, שמזה יראה לו שמקבלו בסדר פעמים יפות. הוא משבח אני את הקהילות שמחזיקים לומדים בחורים על שולחנם כל השנה כאחד מבניהם. אתם רואים שכאחד מבניהם. ובזה יוצא הבעל הבית בשני דברים, מצוות חלק עניים וגם מצוות דברי תורה על השולחן. הוא מחזיק את הבחור שיגיד לו דבר תורה, וסתם בחור כזה אני הוא, וגם ידבר דברי תורה על השולחן. ודאי מה שני חל על השולחן שחרית וערבית נחשב כשני תמידים. עד כאן לשונו. הוא בא באלי הרבה. מזכיר לי סיפור שמספר הרב יוסף משה, שהיה הרב של חיפה. יש לו... איפה? רב מנחם טורקו. מערכת הברית ב-11. מה זה טוב?
איזה שעה?
מתות. יודעים מה טוב זה? מכירים אותו? זה מנחם טורקוב? יש מצות, אנחנו משפחה. מנחם טורקוב ואני משפחה. איך יכול להיות? אתה יכול להיות מצד אשתי, אבל גם יכול להיות מצד האמא שלו. האמא שלו היא אדריאי, קוראים לה, אבל היא לא קרובה שלה. דרך זה, היא קרובה דווקא של האמא שלי, אבל זה רחוק, זה בדוד השנייה של האמא שלי. הסבא שלי, הסבא רבא שלי, מל את הסבא שלו, יש לנו פה ייחוס גדול. הסבא רבא זה כן, המון, כן, כולם מכירים אותו. כולם מכירים, הסבא רבא זה שלי, האזור הזה של המרוקו, הוא היה מאוד פורסם. אז טורקו במשפחה שלי, הוא גילה את זה, שהוא משפחה שלי, סביבה, אני אחר, אם היה אומר את השם שלי, מה שלו, מיד הייתי אומר לו, אבל הוא עלה על זה. זה יקר, חמוד כזה, זה טוב. חב"ד, הם התחתנים, הרי הם הראשונים שעברו את המחסום של החתונות בין ספרדים לאשכנזים. הרי יש דברים שלא יאומנו מהרבי מלובביץ'. יש איגרת של הרבי מלובביץ' מלפני 60 שנה. לא 60, 50 וכמה שנים. בשנים הראשונות שהוא נעשה הרבי. הרבי מלובביץ' נעשה הרבי לפני 58 שנה. אז בשנים הראשונות הללו, שאלו אותו, האם יש עניין להתחתן, לא להתחתן ספרדים אשכנזים? כי זה מסורות שונות ומנהגים שונים וכל אחד עם הכיוון שלו. אז הוא כתב הפוך, צריך להתחתן ספרדים ואשכנזים, כי יש השפעות שיעברו מאחד לשני. צריך להתחיל את ה... אז קראתי את זה, פשוט נדהמתי. זה, להגיד דבר כזה היום עוד אפשר, אבל לפני 50 וכמה שנים, אז הם ישמעו את זה. הרבי אמר להתחתן, הרבי כותב, יש לו כמה מכתבים שעדיף להתחתן ספרדים ואשכנזים מאשר בתוך הקהילה. זה בונה הרכבה חדשה. זה, אני יכול להגיד לכם על הילדים שלי, זה בונה צורה חדשה של טיפוסים. הם עשו את זה החבדיקים. הרבי אמר, את זה אין חוכמות, זה לא כמו, זה לא המלצות. הרבי אמר, בוצע. פשוט מדהים. ואז הכבוד משפרה שלי, הפכה להיות חבדיקי, טורקו. והוא אמא של המרוקאית. מנחם, הוא לא נראה שאימא שלו מרוקאי. יש להם דברים, חב"ד, אם היו, אם היינו זה אדמו"ר היום בציבור הזה, כאילו בי, היו נפתרות את הבעיות, מה שאומרים לציבור.
אני
רוצה להגיד
לך,
אדמו"ר, בסורים,
יש מאבקים,
נדרים, ספקות, כאילו ספקות, כאילו ספקות. כן, לא, בין חלב, בין חלב לדמשק. בין חלב לדמשק, היה בלגן. וגם אנחנו, האבא שלי, מגירוש ספרד, הוא הראשון שהתחתן עם מרוקאית. הם לא מתחתנים עם מרוקאית, רק עם ספרדיות. מה שנקרא, דנוס נואסטרוס, זאת אומרת, משלנו. רק, ומגירוש ספרד הוא הראשון, יש לנו כתובה. יש את היחס עד גירוש ספרד, שלושה דורות לפני גירוש ספרד. בכתובה, קודם. אתה רוצה להתחתן איתנו, תוכיח שאתה ספרדי. ככה היה, זה מזעזע. ספרדי, לא מרוקאי. מרוקאי פסוק. ספרדי. ספניולי הכוונה.
קודם לי פה בשיעור, אמרתי, גם זה מזעזע, זה היה ספור. שהגורשים מספרד הגיעו, עוד לא התקבלו אותם המרוקאים. השאירו אותם ככה, שיבנו להם שם פליטים. מתי קיבלו אותם? שלא ירד גשם.
לא.
ואז המרוקאים ביקשו גשם ולא ירד גשם. אמרו טוב, תיתן להם, הם ביקשו גשם. ואז כשירדו גשמים, בתפילתם אז הסכימו שהם יבואו
לה. לא, זה לא הסיפור, רק תקדע.
אתה סיפר לי...
אני אספר לך את הסיפור המקורי, אני שמעתי את זה מהצאצא, שזה שהוריד את הגשם. זה לא ככה, המגורשי ספרד הגיעו למרוקו, הם הגיעו מהצפון. ספרד היא צפונית למרוקו, זה באירופה, הם עברו את הים, הגיעו למרוקו. עכשיו, באזור הצפוני בכלל לא היו קהילות יהודיות. מה שנקרא, טטואן, טנג'יר, לא היו בכלל קהילות יהודיות, אז הם התיישבו שם 100% מגורשי ספרד. קהילות של מגורשי ספרד. טטואן, טנג'יר, לרש, וזן, אל קסר, כל המקומות הללו זה קהילות של מגרושי ספרד ב-100%. מקנס זה קהילה של מגרושי ספרד. בפז, כן, כולם מגרושי ספרד, כן. בפז הייתה מלחמה גדולה, אבל הם הגיעו במסה גדולה והם גברו וביטלו שם את הלא מגורשים. אבל במרקש, שזה מרקש, זה מי צפון מרוקו למרקש יש איזה 800 קילומטר. מרקש הייתה עיר גדולה, בזמנו הייתה גם עיר בירה, והייתה שם קהילה יהודית גדולה מאוד, ושם לא קיבלו אותה, לא קיבלו אותה. והאיש בא למעשה זה רבי יצחק דלויה, זה היה שמו, רבי יצחק דלויה, שהיה בדורו של מרן הבית יוסף, היה ידיד של מרן הבית יוסף, והיה לו נכד בשכונה וקראו לו רבי יצחק דלויה, כן, הנכד שלו, הוא נפטר לפני כמה שנים, זקן. זוכרים את רבי יצחק דלויה? זוכרים אותו? לא זוכרים אותו, היה מתפלל פה. רבי יצחק דלויה, היה זקן, נפטר, אני הספעתי בלוויה שלו.
נכד שלו,
הוא רואה את הנכד עכשיו שלו? בהרברכה. אז רבי יצחק דלויה, הזקן, שהיה נכד של רבי יצחק דלויה הראשון, חברו של הבית יוסף, שאמרתי שמוני, פשוט עמדתי נדהם. האחידה בשם הגדולים הביא את זה, את רבי יצחק דלויה, הוא כותב שהוא היה חברו של הבית יוסף. אז הם, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה על הסבא שלו, שהוא היה ספרדי כזה והגיע למרקש. הסיפור זה במרקש, לא למרוקו, כן, למרקש, והתייחסו אליו ככה בתור סוג ב', עד שהוריד להם גשם, וגם אז נתנו להם לבנות בית כנסת. עד היום, זה עד היום נמצא במרקש, יש בית כנסת אחד של מגורשי ספרד, וכל שאר בתי הכנסת לא של מגורשי ספרד. זה הסיפור המדויק. כן, כל הדברים הללו ראוי להם שיעברו מן העולם. והרבי לובביץ' עשה פה פעולה גדולה, מה שהוא אמר על החתונות, דבר עצום. טוב, עד כאן בנושא של השאריות, אבל פה יש לנו את העניין של הפת השלמה. הגמרא אומרת לא להביא פת שלמה, וכאן יש מחלוקת. לשון השכון ארוך, איך אתם מבינים את השכון ארוך? לא, כשהשכון ארוך אומר לא הביא פת שלמה, ואם נשארה לו פת שלמה, זאת אומרת זה קורה כל שבת, אתה בוצע על שתי חלות, נשארת לך אחת שלמה לברכת המזון, צריכים להוציא אותה או לא? מה? לשון השכון ארוך, אתם רואים, אבל לא יביא פת שלמה ויתנן על השולחן, משמע. כן, זאת אומרת הוא מדבר על מצב שבו או עכשיו אתה מחדש הלכה. תראה, המשנה ברורה חולק עליך, תראה את הסעיף קטן ד', אבל רוצה לומר, אם יש פתיתים על השולחן, אבל אם אין פתיתים על השולחן מותר להביא אפילו שלמה, ובשם הזוהר כתבו שתהיה לעשות כן לכתחילה. המשנה ברורה מסביר שמה שהשולחן ערוך אמר לא יביא, הכוונה לא יביא אם יש פתיתים, ואז זה נראה כאילו השולחן לעבודה זרה, כי יש לך פתיתים, למה אתה מביא לחם שלם? יש תקסים כאלה של עבודה זרה עד היום, לא בקירת יובל, כן. יש יהודי שגר בשכונה עשה איזה מחקר על הכת האנתרופוסופית. שמעתם על האנתרופוסופיה? אז מה? יש להם גני ילדים. זה כת שנוצרה לפני 150 שנה, משהו כזה, אבל יש בהם סמנים של עבודה זרה, והוא הוכיח את הדבר הזה. הם לא עובדי עבודה זרה במובן שפעם, אבל בהחלט יש להם תקסים של עבודה זרה. ואחד, למשל, יש להם מזבח קטן, בכל גן ילדים יש מזבח קטן, והם מקפידים על כל מיני דברים כאלה סמליים. יש המון ציורים של השמש שם, כי הם זה לא שהם עובדי השמש, אבל הם כן מאמינים בקוסמיות של העולם, ולכן הם עושים דברים כדי שהשמש תשפיע עליהם טוב, וכדי שהטבע ישפיע עליהם טוב. אז עבודה זרה, זה קיים עד היום, כתוב את הדבר הזה באנתרופוסופיה. אני לא ידעתי מה הדבר הזה, אבל בא אליי איזה יהודי מסורתי מהשכונה ששלח את הילד של הגן האנתרופוסופי. אני לא מבין בדברים האלה, אבל אני יודע שכתות צריך להתרחק, זה מה שאני יודע. אמרתי לו, תתרחק. למחרת בא אליי איזה אחד שהבן שלו בגן האנתרופוסופי, יש להם, האנתרופוסופים יש להם גנים גם לילדים חריגים, כמו תסמונת דאון ודברים כאלה, והם עושים עבודה עצומה והרבה סבלנות, הם הכי טובים בתחום הזה. אפילו ילדים בעלי פיגור עמוק, הם עושים איתם כל מיני תקסים, שמים על המזבח, יש להם מזבח וכל גן, שמים עליו פירות, דברים כאלה. פשוט מדהים שהדברים היו עוד קיימים בדורנו. אבל מה שאנחנו רואים בעבודה זרה, שחלק מהנקודה זה להיות שלם. אצלנו הנקודה זה להיות דווקא לא שלם. הנקודה זה לשים לחם שלם על השולחן. אז זה ביטוי של שפע. אז זה אסור. אצלנו הנקודה היא דווקא לשים פתיתים על השולחן. זאת אומרת, לשים את... זה לא קשור לשפע. זה לא שאתה בא להמשיך שפע. זה חשיבות של הברכה, כדי שהברכה תהיה לדבר שלם. אז... יש פה בעצם הרבה דעות לגבי הסעיף הזה, אבל אתם רואים שהמשנה ברורה בעצם מקל. מה מקל? אומר שמה שאסור להביא פת שלמה, אז דווקא כשיש פתיתים. אז אתה מביא את זה, אז ברור שזה לשם עבודה זרה, חלילה. אבל אם אין פתיתים, אז אתה מביא. אתה מביא פתיתים. אבל אם אין לך פתיתים, נביא, אתה גם יכול להביא שלם. הנה, תראו את המחלוקת בסעיף קטן ה'. היין במגן אברהם, שכתב, דעו הדין, אם יש שלמה על השולחן לא יביא פתיתים. אתם אומרים, אז הוא חולק. סליחה, לא שהוא חולק, זה נושא חדש, סליחה. לא להביא פתיתים, אם יש שלמה. אל תביא כלום, זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. אל תביא. כן. אופרים מגדים כתב, דעו הדין לא ישר פתיתים על שולחנו, כשיש שלמה. זאת אומרת, זה בשבת קורה. אם יש לך שתי לחם, שתי חלות, אכלת חלה אחת, אל תשאיר פתיתים מהחלה כשיש לך חלה שנייה שלמה. ויש מקילים בדבר שאין צריך להסירן מעל השולחן, ובפרט בשבת ודאי לא יסירן הדחת ברכת המזון בין הפתיתים בין השלמה, שכל הדין שבשביל כבוד שבת הוא מונח. אז בואו נסכם גם את הדבר הזה. אם אדם יש לו שתי חלות בשולחן בשבת והוא אוכל אחת ואת השנייה הוא משאיר, במצב הזה אין צורך להשאיר פתיתים, כי השלמה נשארת, הוא לא מביא אותה, פשוט נשארת. אז השלמה ממלאת את התפקיד של הפתיתים. ויש אפילו אומרים שאם בכוונה משאיר פתיתים, אם נשאר לו חצי חלה, אין בעיה. אבל אם בכוונה משאיר פתיתים, אז זה גם בעיה. מדוע? כי למה אתה משאיר פתיתים? הרי יש לך השלמה, אז זה נראה כתוספת חלילה לעבודה זרה. בדבר הזה יש מחלוקת, המשנה ברורה מביא שיש מקלים בדבר. נכון, צריך להשאיר.
מה זה פירורי?
אין כלום. זה בדיוק מה שאומרים, אתה פירור, אחרון תשאיר. זה תלוי מחלוקת. אם אתה אומר... גם קטן מאוד טוב, כי המשנה ברורה, השער הציון כתב שלפי הטעם שמשאירים פתיתים בשביל העני, הם לא צריכים להיות קטנים מאוד. אז לפי הטעם השני, שזה כדי להודות לשם על חסדו, גם הפירורים יכולים להיות קטנים מאוד. גם פירור קטן מאוד. תראה, לפי, אם אתה הולך לפי הנגלה, אין בעיה. מדוע? כי למה משאירים פתיתים? יש שני טעמים להשארת הפתיתים. אחד, בשביל העני, זה לא שייך. שתיים, כדי להודות להשם על זה שסבנו והותרנו. אבל בפיתה אין דרך לסבוע ולהותיר. אז זה לא שייך. עכשיו, למה צריך שיר פתיתים לברכת המזון? כדי שיהיה ניכר שמודים על חסדו וטובו. אבל לפיתות אף פעם לא משאירים. זה צורת האכילה, אז אין בעיה. כל הבעיה היא מצד הזוהר. שצריך שהברכה תחול על משהו. אבל אתה לא מקובל. לכן, אם אתה הולך לפי הפשט, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לחוש לזוהר, ואני חושב שכדאי לחוש לזוהר, אז תדאג להשאיר איזה חתיכה קטנה פחות מכזית, חתיכה שהיא פחות מכזית, והפיתה הבאה תשים את זה בקיור. אז אנחנו נלמד בשבוע הבא מה עושים עם הפעורים הקטנים האלה. אנשים לא רוצים להשאיר. יש אחת ההלכות הכי מפורסמות בשכן ערוך, זה שזה קשה לעניות. ברגע שאתה אומר קשה לעניות, כולם נלחצים. אז כולם יודעים את הקשה לעניות, אין יהודי שלא יודע שלאבד פעורים פחות מכזית זה קשה לעניות. אבל זה כשאתה זורק את הנפח, האם אתה שם אותם בקיור, זה בסדר, אין בזה בעיה, זה שם טיפה. אבל צריך להיות שקית, צריך שקית אטומה וחזקה שלא תיקרה על ידי המדחס של מכונת האשפה.
איפה? אפילו ישים אותו בתוך פח, כאילו המדחס תקרה אותו.
לא, זה תלוי בגודל של השקית. אם אתה שם שקית כזאת של לחם, זה יקרה. אבל אם אתה שם שקית כזאת של לחם, דקה, ואטומה וחזקה, המדחס לא יקרה. כי המדחס יש לו איזשהו נפח, רווח.
אבל הלחץ,
כן. לכן צריך להיזהר. לא, זה לא קורה. זה לא קורה, רפניקה. זה לא קורה. הוא צריך מאוד להיזהר מלאגור הרבה לחם, לשים, נגיד...
לא, נניח, קורה לי פעמים שהילד שלי, הוא שם פיתה, רוצים מהקפאה, הוא שם את המיקרוגל, ואז כל פיתה שנייה שלו זה פיתה מתייבשת, והיא לא שימושית כבר. מה עושה
באופן הזה? איפה יוצאים את זה? פיתה שלמה. זה הכי פשוט. אתה שם את זה ב...
ציפורים.
זה הכי טוב. זה אנשים צדקניות. נכון. 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 צודק. צודק. לא, אז אתה שם את זה, אתה עוטף את זה ב... לעטוף את זה בשקית אטומה קשה, חזקה, קטנה, שתעבור את המדחס, זה קורה, זה בסדר. אני עקבתי כמה פעמים אחרי אני עשיתי תצפיות על המכונות פינוי השפעה, כדי לדעת את הגובה, את ההפרש, את הרווח שיש במדחס. אני כמה שדיברתי על זה, ודיברתי על זה הרבה פעמים, אני משתגע כל פעם שאני רואה שאנשים שמים ליד הפח. זה הדבר, זה קשה לעניות. מי שעושה דבר כזה, שיבדוק את החשבון בנק שלו. כי הרי העובד של ההשפעה אחר כך מכניס את כל הזה ישר לפח.
זהו,
מישהו
אמר לי
זה לא משנה, אבל אתה גורם לאבד את הלחם.
אבל הרב, זה לא פלקטי. מה, התחילו, יש עצמות נניח, אני לא יודע מה, קליפות, התחילו לברור בשבת את הפירורים וזריקו לקיות.
כן, אתה עלית הלחם, אז זה לחם צריך יחס מיוחד.
פירורים הם קיקים, קיקים.
תראה, כל דבר שהוא לא ניכר, זה ודאי אין בעיה. זה בעד דברים שהיית מוכן לאכול אותם.
השיחה ממש, לא הפירורים הדקיקים האלה שנפלו מהלחמניה.
לא חושב שיש שאלה בדבר הזה. שבוע הבא נלמד את זה, כי יש לנו פה שני סעיפים על הנושא, בדיוק על הנושא הזה, לגבי היחס של ההתייחסות לפירורים של האפת. אז בעזרת השם, יום שישי הבא. וב-11 יש ברית של מנחם.
נכון.
היום הברית.